ברשות מעון ראש הישיבה, ברשות כל הרמים, ברשות כל האברכים, תלמידים. אז אנחנו מתכנסים כדי להתבונן בדמות המופלאה של מרן הרב. אני אמרתי את זה לראש הישיבה, שזה פעם ראשונה שאני צריך לדבר בג' אלול, ואני ממש לא מרגיש יראה כזאת. עצם הדבר הזה שאנחנו לומדים בדברי הרב, אז בסדר, אנחנו מצווה ללמוד. ותמיד כשאנחנו לומדים אנחנו מרגישים שכל מה שאנחנו מתבוננים יש עוד ועוד. אנחנו לא... אבל יש הבדל בין ללמוד מתוך דברי הרב לבין לדבר על, לנסות להגיד איזה משהו כללי, גדול, על מה, איך אפשר לדבר, אם על צדקותו, מה, איך אנחנו נוכל לתאר את זה, הקדושה, כל כך הרבה דברים מופלאים, אם על הנשמה הכללית שהקדוש ברוך הוא שלח, איך נוכל להסביר, צריכים להסביר מה זה עניין של הגאולה, מה זה עניין של תורה של גאולה, ומה זה נשמה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא שולח כדי להאיר את אור הגאולה בדור שלנו. ואם על חוכמתו של הרב גם, כיצד נוכל בכלל להתחיל להשיג את מקצת הגודל של 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 מרן הרב. קראתי שהנזיר, שאלו את הנזיר, הרי אנחנו יודעים שבנזיר היה לו בקיאות עצומה, לא רק בכל גדולי ישראל ובכל תורת הנסתר והנגלה, הוא היה בקיא גם בכל חוכמת הגויים, כן, חכמי הגויים, ולשם כך הנזיר למד את כל השפות שהיה צריך בשביל לקרוא את הכתבים של חכמי הגויים, לקרוא אותם בשפתם. וכל ממש אנשים מדענים שהיו מתעסקים בכתבי הגויים, כשהיה להם שאלות, זה הם ידעו שאם יש משהו שלא ידוע להם זה הנזיר. ושאלו את הנזיר, האם כמו שהוא יודע את כל הכתבים של חכמי הגויים, האם גם מרן הרב כן יודע את כל הדברים בצורה שהוא יודע אותם מהמקור? אז אמר הנזיר, אני באמת כדי לדעת את חוכמת הגויים הייתי צריך ללמוד את כל השפות ולקרוא את כל הספרים, ואז היה לי איזושהי ידיעה יש לי במה שהגויים אומרים. אבל אצל מרן הרב צורת הידיעה הייתה בצורה כזאת אם הייתי אומר למרן הרב דבר אחד שאחד מחכמי הגויים אומר באיזשהו נושא אחד, הוא כבר מעצמו בחוכמתו הגדולה, בבינה יתר הגדולה שהיה לו, היה יכול להגיד כל מה שיגיד אותו חכם גוי בכל הנושאים שבעולם. והרב לא היה צריך ללמוד שפות ולקרוא את כל הדברים בזה, אלא ברגע שהיו אומרים חידוש אחד של איזה חכם מחכמי הגויים, כבר היה יודע להגיד את כל התפיסה של אותו גוי בכל נושא אחר שבעולם. זה ככה מספרים, אני חושב על הגאון רבי משולם איגרא, אני חושב שהיו אומרים, שאלו אותו אם הוא לומד אחרונים, הוא אומר לו, תגידו לי חידוש אחד של האחרון ואני אגיד לכם מה הוא אומר בכל מקום אחר בש"ס. אז על רבי משולם איגרא אמרו את זה על ענייני הלכה. אצל מרן הרב זה היה כל החוכמות שבעולם, כל דבר שבעולם זה היה בנוי בצורה כזאת, כזו עומק מבט, כזו תפיסה שאנחנו בכלל אין לנו השגה כיצד לדבר על. אז שאלתי את ראש הישיבה מה לעשות. אז הוא אמר, אז תלמד משהו מדברי מרן. אז וגם ללמד בכזה כזה פורום, זה מאוד קשה לי. אז אני חיפשתי את התשובות ההלכתיות, אז הנה אני בורח קצת מהזה, ואני מביא כמה תשובות הלכתיות. אז חיפשתי תשובות הלכתיות האחרונות שהמרן הרב כתב בחייו. אז אני מצאתי תשובה ממש חודשים ספורים לפני שמרן הרב נפטר, מחודש טבת בתף רש צדיקי באורח משפט. יכול להיות שיש תשובות מאוחרות יותר, אני לא בדקתי את זה, אלא קצת הלעלתי, וזה זה תשובה שהייתה נראית לי ממש מהחודשים האחרונים. אז את התשובה הזאת אני אביא. אני בכל אופן אביא עוד לפני כן עוד כמה תשובות. אז אני הייתי בשנה האחרונה, יש הרבה כינוסי רבנים, אחד מכינוסי הרבנים היה איזושהי שאלה, האם יש קשר בין העמדה הרוחנית של האדם לבין צורת הפסיקה ההלכתית. גם הרמים נפגשו איתנו, עם ראש הישיבה ועוד כמה רמים, נפגשו, עכשיו יש איזו תנועת רבנים שהם קוראים לעצמם בית הלל, והם נפגשו איתנו להחליף דעות, עמדות. אז באמת כל תשובה שקראתי היום, כשרציתי לבחור תשובה, ראיתי שמחד קשה לבוא ולהגיד שאי אפשר לבוא ולהגיד שההלכה היא משועבדת להשקפה, זה ודאי לא ככה. יש איזשהו החשבונות ההלכתיים והמבט ההלכתי, הוא צריך להיות צרוף, הוא צריך להיות נקי, הוא צריך להיות ללא קשר כביכול לצד האגדי. מצד שני, כמעט בכל תשובה שלמדתי, אפשר לראות את ההשפעה, את האישיות של הרב שהיא עולה מהתשובה, כמעט בכל תשובה. עכשיו, יש תשובות שזה ממש נהיה חלק מהתוכן של התשובה, ויש תשובות אפילו שזה לא חלק מהתוכן של התשובה, אבל הצורה איך שהרב מגיש את הדברים, איך שהוא פונה לדברים, איך הוא מסיים את הדברים, הייתי אומר, התפילה שלפני התורה או התפילה שאחרי התורה, זה עושה את ההבדל המהותי. גם כשאדם אומר תשובה, יש הבדל בין באיזה אקלים אתה אומר את התשובה. דיברנו על זה, אולי ההבדלים אחד ההבדלים בין תורה של 40 יום של הראשונים, שזה התורה שרבנו שומע בארבע, 40 יום הראשונים, לבין ה-40 יום אנחנו נמצאים בחודש אלול, והרב נפטר בחודש אלול, כנראה זה סוג תורה שהיא מתאימה יותר, או שהיא שייכת לתורה של ה-40 יום האחרונים של משה רבנו. אז מה ההבדל? יש הרבה הבדלים. אחד ההבדלים זה שהתורה ב-40 יום הראשונים זה תורה נטון, תורה שמימית, בלי קשר זה לא זמן גם של תפילה או משהו מעין זה. לעומת זאת, התורה של 40 יום האחרונים היא תורה עם תפילה, ויש משמעות לזה שהתורה עם תפילה. יש תורה שהיא כביכול אינסופית, היא כביכול שמימית, היא לא קשורה לאיפה שהיא נאמרת, היא נצחית בצורה כזאת שהיא נצחיות שהיא לא, שאין לה איזשהו ייעוד להופיע בחיי שעה. ואצל מרן הרב כל התשובות אנחנו מרגישים את הרגשה הזאת שהתורה היא תורת אמת, אבל היא תורת אמת שהיא מופיעה בחיי שעה. כלומר, הקשר הזה בין תורה לתפילה הוא לא שהוא משנה את התורה, אבל הוא מחבר את התורה למציאות החיים. וזה דבר מופלא שבאמת היום כשרציתי לבחור אחת מן התשובות, כמעט בכל תשובה שקראתי, אז היה לי את ההרגשה הזאת, את התובנה הזאת, שמדובר על תורה ותפילה, כלומר תורה שהיא באקלים שהוא שייך למציאות. אז אני אזכיר ממש דברים, בחרתי תשובות פשוטות ולא מפולפלות. אז אחת מהשאלות הגדולות שהיו וגם היום לפעמים חוזרת השאלה הזאת, זה עד כמה להתיר היתרים של עבודה בשבת על ידי גויים בשביל יישוב ארץ ישראל. אז וזה קצת קשור לעניין הזה של הרבנים שקוראים לעצמם בית הלל. אז הרב כותב כאן, הגיעני מכתב על דבר חציבת האבנים בשבת קודש, כן, על ידי גויים הכוונה. אומר הרב, קשה מאוד להרבות כל כך ביתרים, חוששני שלא ייקרא בית דין שריה. כן, על כן, אם אך אפשר באיזה אופן שהוא שלא להשתמש ביתר של דחק, ראוי ונכון מאוד. אפילו אם יעלה בזה איזה הפסד של כסף שיהיה צורך להרבות בפועלים מימות החול, להרבות בשכרם, אין דעתי להתיר. על כן אי אפשר לי לזכת ביתר, כי מתברר שאי אפשר בשום אופן לתקן הדבר על ידי הוספת פועלים. אחכה לתשובתו הנכבדה. כאן זה ממש תשובה שחיה את המציאות. וזה גם איזה הרוח שהרב כאן אומר שאם אדם עומד לענות תשובות ותמיד יצא לו היתרים, או רוב התשובות שלו יצא כזה היתרים, זה לא הרוח, זה לא כן, זה כבר פוגם באמת שיש בתורה, עם כל מה שהתורה פונה כן, למציאות שבאמת צריכה להיבנות על ידי זה. באמת יש הרבה תשובות שהרב ביקשו ממנו תורים לגבי שבת, והרב מחמיר. אבל גם אחרי שהרב מחמיר בתשובה באורח משפט, בתשובה נון א' למשל, יש שם תשובה שבאתי כמזכיר ששמעתי שהאחדים מקילים איזה מושבות לעקור את הכפנים על ידי נוכלים בשבת קודש, אז הוא כותב את האיסור של זה. אבל איך הרב כותב את האיסור? כל איש אשר רגש יהדות חי בקרבו, אין צורך לבאר את העלבון והזלזול שיש בזה. חילול השם, אני צמח מזה, וחילול הקודש. השם יתברך, יזכנו לראות בבניין העם השם על אדמתו, לנטוע ולא לעקור, לבנות ולא להרוס, יראו עינינו וישמח לבנו, ומהרה בימינו אמן. אז מבחינה הלכתית אין פה שום איזשהו דבר שאנחנו יכולים לעבור להגיד איזשהו כאילו זה, אבל האקלים, גם כשאתה כותב תשובה של איסור, כשאתה כותב את זה בשפה כזאת, בלשון כזאת, זה מקבל, זה מתקבל בצורה אחרת, זה תורה אחרת. כלומר, לפעמים לא צריך לשנות את היסודות של התשובה, אלא עצם הדבר הזה שאתה אומר את הדברים בצורה הזאת, זה כבר בצורה אחרת. מצד שני, לפעמים אנחנו כן רואים שהרב ממש מנסה להתאים את ההלכה, או כן, לבנות תורה שהיא מתאימה באמת לגאול את המציאות. אז יש פה איזו תשובה ששאלו את הרב על כהן שהוא היה רופא, ורופא, לפחות ככה, עוד לפני שרבנים מצאו היתרים מיוחדים לכהנים רופאים, אז באופן פשוט, לא כל כך פשוט להיות כהן רופא, מפני שהוא לומד, הוא נוגע באמת והוא נטמע. כן, אז שאלו באותו בית כנסת האם מותר להעלות את הכהן הזה לתורה, או שהוא לא שומר על כהונתו, כיוון שהוא נטמע למתים. אז הוא דן בדבר הזה, עם איזה מתים, עם מי עושים ניתוחי מתים. ואז הוא דן שאולי רוב המתים שמתעסקים הרופאים היום זה מתים של גויים. ואז הוא נכנס לשאלה הזאת, האם טומאת גויים. אנחנו יודעים שיש שיטות שגוי לא מטמא באוהל, השאלה אם הוא מטמא במגע. מביא הרב שיטת ראשונים אחת שהוא לא מטמא במגע. בסופו של דבר הוא אומר, כדי שלא להרחיק אלה שבאים להתקרב לקדושת ישראל, כדאי לדון אותם בזה כשוגגים, מאחר שיש להם לתלות, על מי לתלות את היתר. ומן הסתם, אז הנה בתרובה שהוא מתעסק עם גויים, הוא אומר, ודאי שראוי להעיר לבו של הכהן. כל זמן שלא נתברר שהוא מורד במזיד, עלינו לקרבו ולאור לו לרחקו, כמו שכתבנו, כן, שוב מסיים הרב בדברים מיוחדים. והתשובה, ושתי תשובות אחרונות שאני רוצה להביא, הם, כן, התשובה הזאת, זה התשובה שממש מחודש טבת תרפש צדיקי, זה לעומת, זה שתי תשובות שהן קרובות אחת לשנייה, ושתיהן לכאורה דנות באותה, באותה שאלה. איך בגדרי בחוקותיהם לא תלך? האם עד כמה כן מפורסם הדבר הזה שיש את הדברים שמביא המעריק, שהמעריק אומר שהאיסור שבחוקותיהם לא תלך הוא רק אם אין טעם לחוק של הגויים, אבל ברגע שיש איזשהו טעם למה שהגויים עושים, גם אם אתה עושה את הדבר הזה, אז אין בזה איסור שבחוקותיהם לא תלכו. הרב נשאל כאן שתי שאלות. שאלה אחת, שאלו אותו קהילה ספרדית, האם יש מי שמתיר להעמיד עוגב בבית כנסת? יכול להיות שזה גם קשור לכל כל הכלים שמביאים לבתי כנסיות. כן, צריך לדון בדבר הזה. אם הרב היה אומר את זה גם על גיטרות של היום, אני לא כן, צריך לראות את הדברים. זה, הוא אומר, מבני שהוא אומר שכל האיסורים שנאמרו, מה שהתפרסם שיש איסור להכניס עוגב בבית כנסת, זה היה נהוג בקהילות האשכנזיות. זה היה מגדולי רבותינו האחרונים בדורות הקרובים שלפנינו. אבל כל זה זה נאמר רק אצל האשכנזים, אצל הספרדים, לא פשט האיסור הזה. שאלו אותו אם מותר להכניס עוגב בבית כנסת. זו הייתה שאלה אחת. שאלה שנייה, וזה הרב נכנס לשאלה הזאת, אז הוא דן הרבה בגדרים של בחוקותיהם לא תלכו. כן, שלא בחוקותיהם לא תלכו. ושאלה שנייה, שהיא גם קשורה לדבר הזה, האם יש איסור בנטיית אילנות אם יש איסור בנטיית אילנות בחצרות בית כנסת, שזה היה מנהג של אומות העולם לנטוע אילנות בבתי תפילתם, אז האם יש בזה איסור בחוקותיהם לא תלכו. והרב בתשובה על העוגב הוא מאוד מאוד יוצא בצורה חריפה לאסור, ובתשובה של האילנות הוא מאוד מאוד יוצא בצורה מאוד ברורה להיתר. כן, ובשניהם זה סביב אותה שאלה לכאורה, ובשניהם הרב מביא את המרן הרב מביא את המעריק, שהמעריק בתשובה קוף צדיק ב' כתב, בדבר שיש בו תועלת אין בו משום דרכי האמורי. ולכאורה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, גם בניגון בתפילה יש בזה איזושהי תועלת, זה מביא יופי לתפילה, זה מביא את הדבר הזה שבאמת התפילה נהיית יותר יפה. זה הטעם בניגון הזה של העוגב, וגם העניין הזה של האילנות, הוא אומר שיש בזה תועלת, כי על ידי זה שיש אילן ורואים שזה מקום יפה, אז יותר בקלות מתאספים, זה צורה שאנשים ידעו, גם זה מייפה סביבות בית כנסת, וגם אנשים ידעו שיש פה בית כנסת. כן, אז בתשובה הזאת של האשרה, אז הוא מביא אז הרב הולך בכיוון הזה שכל האיסור של נטיית אשרה זה דין מיוחד במקדש, ואין לנו יכולת לחדש איסור חוץ ממה שאסרה תורה. זה חידוש מיוחד שהתורה מה שחידשה התורה במקדש, אין לנו ללמוד בבית כנסת מזה לחדש איסור דרבנן, שלא אמרו לנו חז"ל. והעיקר כמו המעריק, שבדרכים בדברים שמיועדים לכבוד והם מוסכמים לכל, לא שייך בזה בחוקותיהם לא תלכו. והרי אנחנו רואים שאנחנו סתם ככה מנקים את בית כנסת ומרביצים את בית כנסת, וזה בוודאי דבר שגם הגויים נוהגים מאוד לטפח את הקישוטים של בית כנסת ולנקות את בית כנסת, ואנחנו גם רגילים לנשק דברים שבקדושה, זה גם הגויים רגילים לנשק דברים שבקדושה זה, אנחנו רואים שכיוון שבכל דבר שהוא לכבוד וליופי ולהדר, לא שייך על זה בכלל שם צד של שבחורותינו לא תלכו, אלינו להוסיף על מה שעשרה תורה. זה מה שהוא כותב לגבי הנושא הזה של נטיית העצים. לעומת זאת, לגבי הנושא הזה של הניגון כלי עוגב, הרב מאוד יוצא בצורה ברורה לאיסור. גם באמת, שוב, האיסור, זה כל כך נפלא איך שהרב כותב את האיסור, אבל אני קצת אסביר את היסוד של האיסור. הדבר הזה קשור לפרשת שבוע. כן, הפרשת שבוע, פרשת ראה. כן, אנחנו באופן כללי צריך ללמוד טוב טוב את ספר דברים. זה נראה שהספר דברים הוא חוזר על עצמו, חוזר. העניין הזה של איסור עבודה זרה נראה בספר דברים שהוא חוזר על עצמו הרבה פעמים. אז לפחות חזרה אחת אנחנו נסביר עכשיו. שבפרשת ראה יש בהתחלה איסור על חיוב לנצץ מזבחותיהם ושעריהם תשרפו באש, כלומר יש חיוב ניצוץ עבודה זרה ולא לא ללכת אחרי עבודה זרה, ואחרי כן יש שוב, כן, ישמר לך פן תנקש אחריהם לאמור איך יעבדו הגויים האלה את עוליהם ועסקם גם אני. נכון, יש פה כפילות, עוד פעם ציווי על עבודה זרה, מה הכפילות הזאת שיש כאן בפרשה, בפרשת ראה על חיוב עבודה זרה? אז הרב, על פי הדברים האלה, על פי הכפילות הזאת, על פי הקושי הזה, אומר הרב יסוד, אומר הרב איזשהו יסוד מאוד מאוד חשוב. ולכאורה, השאלה הזאת של המעריק, כולם שואלים על המעריק מספרי, שיש באופן פשוט ספרי שמביא שאפילו דברים שכתוב בספרי שבגלל בחוקותיהם לא תלכו, שכתוב שם בפסוק שלא תאמר הועיל והם יוצאים בארגמן אף אני אצא בארגמן, אז לכאורה אנחנו רואים יציאה בארגמן, לכאורה זה דבר שאדם עושה בשביל נוי ובשביל יופי, וכתוב בכל אופן את הדבר הזה שאסור לצאת בארגמן, ככה כתוב בספרי. אז איך זה יכול להסתדר עם המעריק, שהמעריק אומר שכל דבר שאתה עושה מצד איזושהי דרך ארץ, מצד איזושהי סיבה לעשות את הדבר הזה, בכל אופן מותר לעשות את הדבר הזה, לכאורה זה נגד הספרי. אז הרב אומר כאן יסוד, שבענייני רשות יש הבדל בין דברים שהגויים עושים את זה כחלק מהעבודה זרה, זה צורת העבודה זרה, או שזה בלי קשר לעבודת השם. זאת אומרת, כל מה שאנחנו, והוא מסביר את זה בפשט הפרשה, בפשט פרשת ראה. כשכתוב בפרשת ראה פעם, בציווי השני, שכתוב בפרשה שלא, כן, מה שכתוב בפרשה, לאמור איך יעבדו הגויים האלה את עוליהם ועסקן גם אני, הכוונה היא כזאת. אתה תלך לראות איך בבתי תפלותם הם עובדים, איך הם מתפללים, איך הם מכבדים, איך הם עושים דברים, ואתה תחכה את דרכי העבודה הזרה ואתה תכניס לבית כנסת גם את הדרכים, איך שהגויים עובדים את העבודה הזרה. כן. ואז אומר הרב שיש פה איסור מיוחד, שבבית כנסת, בתוך הקודש, הקודש בישראל, שם זה חייב להיות משהו ייחודי. בקודש, בכוונה, אתה צריך ליצור איזושהי מחיצה של ברזל, איזשהו דבר שהוא מבחין את ההבדל בין ישראל לבין הגויים. זה היסוד הראשון, ואז ככה הוא מתרץ את הספרי. הוא אומר שלפי המעריג נראה שהספרי מדבר שם על דברים המיוחדים שם לשם פולחנם, והיה דרכם לבוא לבית כנסת וללבוש ארגמן. כן, כשהם היו נכנסים לבתי עבודתם, הם היו לובשים בגדי ארגמן. ועל זה הוא אומר, על כך הוא אסור בהחלט, אף על פי שיש בו תועלת, כי זה פשט הדקרא, שלא תאמר איך יעבדו הגויים האלה תולעים יעשה גם אני. ועל כן הוא בסופו של דבר מביא, על כן ההוגב שהוא אחד מהדברים שהם קבועים בבית הפולחן שלהם, בוודאי שכשהתפרסם האיסור מרבותינו האחרונים, לא תלוי כלל במנהג וחילוקי דעות, הוא אסור לכל ישראל. ואפילו אומר אפילו אומר שאולי מצד המעריק לו, אז עכשיו הוא אומר עוד יסוד אחר. יסוד אחר, למה לא להכניס עוגב? הוא אומר שאנחנו רואים שאיזה קבוצה בעם ישראל הכניסה את העוגב לבתי כנסיות, אלה שהיה להם חולשה באמונה, אלה שנחלשו והם נדבקו בכפירה או במינות, אז הם אלה שהכניסו את העניין הזה של העוגב. זאת אומרת, הרב, עצם הדבר הזה שקבוצה שהיא יצאה נגד ישראל, היא זו שהכניסה את העוגב, זה כבר סיבה מספקת לאסור את העוגב. ככה כותב הרב. בהנה בדורות שעברו, הרי השחיתו בזה פושעי ישראל, ויצאו לחכות את הגויים בכוונה כדי להתלמות להם, וחשבו בטעות שעל ידי זה שיחליפו אותם בזה, שיתנהגו כמנהגיהם, יחדלו מלשנוא אותנו ויזכו לזכויות. ובסוף כתוצאה מזה יצאו רבים מהם לשבט והתבוללו בין האומות. ועתה התגלה שגם לא הועיל כלל בזה, הסידה דווקא נתגברה על ידי זה עוד יותר. ועל כל פנים אלה שהנהיגו את העוגב, אומר הרב, בלי כל החשבונות שאני אומר שאנחנו רואים שזה הביא רק ערס, אומר הרב יסוד, אנחנו רואים שאלה שהנהיגו את העוגב יצאו מכלל התורה בהרבה גופי תורה, בעטו בשבת ומהם עזבו אפילו את קדושת הברית, רבים מהם נשאו נשים נוכריות, אסור לנו לחכות אותם. ולכן אין לחשוב, אין לנו בכלל לנסות לחשוב למה להתיר את הדבר הזה, על מנהג הגויים הזה, מצדדי צדדים, כן. אחרי כן הרב מכניס את הדבר הזה שכל דבר שהאדם עושה ויש חשש שמא נזרקה באדם קצת דרך אפיקורסות, כבר זה סיבה לאסור את הדבר. וזהו כלל גדול בתורה. אני קורא את הדברים שרואים את האקלים, איך שהרב הוא כותב את הדברים, איך שגם כשזה יסודות התחלתיים, הרב מכניס את היסודות הרוחניים של התורה. אומר הרב כך, זהו כלל גדול בתורה, כלל גדול בתורה. כל מה שאנו יכולים להפריש את עצמנו מדרכים ומביאים לידי עבודה זרה, לידי מינות, דמשכה, חייבים אנחנו לפרוש מהם. ועל כיוצא בזה כתוב בירושלמי, על משתה של גויים, שאנחנו רואים שבאו אל רב עמי ואמר רב עמי, ברוך המקום שרחיקנו מהם. ומזה אנו צריכים ללמוד על כל דבר שיש בו משום שמץ של דרכי מינים ודרכי עבודה זרה, שצריכים אנו להתרחק מזה מאוד. ברוך המקום שרחיקנו מהם ובחר בנו להיות לו לעם סגולה מכל העמים, זאת תהילתנו ותפארתנו להיות עם לבדד ישכון, וידעו כל עמי הארץ כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו לעולמים, ובזכות זה יחיש לנו גואל צדק ויבנה לנו כמה רמים קדושו בארציון אשר אהב סלע במהרה בימינו, אמן.